בסיסית, מפורסמת, האמת היא לא חדשה, תסלחו לי על הכל, אני הבוקר כמעט ביטלתי את ההרצאה, כי חשבתי שאני לא אוכל לדבר, אז זהו, זה מה יש, ברוך אתה מאיר לך, עולם שהכל יעבור. שאלה מפורסמת שעסקו בה כבר מזה 130 שנה בערך, בספרות היהודית החדשה, והיא מהו הטעם, זה יכולה שאלה מאוד מוזרה, אבל מהו הטעם של חג החנוכה, ומפורסמת המחלוקת באמת שהייתה בתקופת ההשכלה, האם המוטיב המרכזי של החג הוא החירות, דהיינו השחרור מן העול המדיני של היוונים, בעצם יוצא שיום שחנוכה הוא כמין יום העצמאות, או שמא נספח השמן והממד הרוחני הבא לידי ביטוי בו הוא העיקר. ואז היו כל מיני ויכוחים, הציונים וגם בעלי ההשכלה הלא ציונים, אבל בכל זאת חילוניים, הדגישו את הממד של החירות המדינית, ואילו הדתיים התעקשו על נספח השמן. זה דבר מפורסם ולא חדש. על מנת לבדוק מי צודק, אנחנו צריכים פשוט לבדוק את המקורות ההיסטוריים. המקורות ההיסטוריים נותנים הצדקה מוחלטת לצד החילוני. אם אנחנו מחפשים בספר המכבים, ספרי המכבים, גם מכבים א' וגם מכבים ב', ששניהם נכתבו על ידי חוגים המקורבים למלכי בית חשמונאי. כלומר, אנשים שכנראה גם השתתפו במאורעות עצמם של המרד וכל כל המתלווה לכך. אם אנחנו מסתכלים, אם כן, בספרי המכבים, איפה שמוזכר קביעת חג החנוכה, הרי זה המקור הקדום ביותר שיש בידינו, אנחנו רואים שנס פך השמן לא מוזכר. לא מוזכר כלל, לא במכבים א' ולא במכבים ב'. במכבים ב' בכלל מוזכר דבר תמוע מאוד, והוא שבכ"ה בכסלו, יהודה המכבי ציווה להגיע אל המקדש עם ארבעת המינים, לולה ותרוג, ערבה והדס. זה נושא שאני לא אעסוק בו. ויותר מזה, אם אנחנו מחפשים קצת יותר מאוחר, אצל יוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס חי בכל זאת 200 שנה אחרי המרד, אבל הוא שימש ככהן בבית המקדש, ואפילו היה מורה הוראות בדיני הקורבנות, וגם הוא טען על עצמו שהוא מהמשפחה של מלכות בית חשמונאי. האם הוא צודק או לא, זה שאלה אחרת, אבל הוא טען שהוא חשמונאי. עד כדי כך שנראה לי שכשהתלמוד אומר, יש ביטוי מפורסם בתלמוד, בארמית צחה, ההוא דאמר מבית חשמונאי כעתנה עבדהו. מי שאומר שהוא מבית חשמונאי, אותו אחד שאומר שהוא מבית חשמונאי, הוא עבד. מי זה אותו אחד שאומר? ייתכן שהתלמוד מתכוון ליוספוס פלביוס. אבל כל פנים, התלמוד, כלומר, יוספוס פלביוס, כותב בספרו קדמוניות היהודים, מדבר על המרד החשמונאי, על קביעת חג החנוכה, ואפילו מנדב לנו את שמו של החג. הוא אומר, קראו לחג הזה חג האורות, או חג האורים. וזאת למה? הנה כאן מתבקש, תגיד, למה חג האורות? בגלל נספח השמן. הוא אומר, לא. הוא אומר, זה בגלל שאור גדול היה על העם שחזרו לחירותם המדינית והדתית. תודה רבה. מה עם נספח השמן? שכח. אם אנחנו מחפשים בתלמוד, במשנה, אין זכר כמובן, בתלמוד הירושלמי לא מוזכר נספח השמן. אם אנחנו מחפשים בספר ההלכתי הראשון שנכתב אחרי התלמוד, הלא הוא ספר השאילתות של רב החי גאון, זה כבר המאה השמינית, אז שם יש דרשה ארוכה מאוד על חנוכה, עם הרבה מאוד מדרשים שמדברים על המלחמות של החשמונאים ועל הגזרות של אנטיוכוס, ואין זכר לנס פך השמן. הדבר הזה מעורר את המחשבה שאולי הנס הזה לא היה. איננו עובדה היסטורית, זה לא נכון, הוא אכן כן התרחש, ויש לו מקורות קדומים בכל זאת. קודם כל, התלמוד הבבלי, וגם לפניו מגילת תענית שנכתבה עוד בימי בית שני, וכן במגילת אנטיוכוס, הנקראת מגילת בני חשמונאי, גם שם יש משהו כזה. אז אם כך, זה לא מופקע שאכן הנס התרחש. ואנחנו גם נראה אחר כך שמוכרחים לומר שהוא התרחש. אבל מה שברור הוא, שזה לא היה מרכזי, זה לא עמד במרכז התודעה של אבותינו. ממש לא. אפילו בתפילת על הניסים מוזכר, והדליקו נרות בחצרות קודשך. תודה רבה, אבל מה אם? הנס. כנראה שבאמת זה לא היה במרכז התודעה, וזאת מסיבה פשוטה. מעולם לא מצאנו שאבותינו יקבעו חג על נס. נס איננו סיבה לעשות חג. אלא אם כן, מדובר במאורע, שיכול להיות גם ניסי, שנוגע לגורל האומה, לאומה כולה. למשל, אם אתם מכירים בספר מלכים, הסיפור עם אסוך שמן של האישה המסכנה הזאת, שלא נשאר לה כלום בבית, ואלישה אומר, תקחי קצת שמן שנשאר לך, תשפחי בכל הכלים האפשריים, יש לה אלפי ליטרים של שמן, תמכרי את זה, מזה תחיי וכו'. אין נס, כלומר, אין חג, חג אלישה, לא קיים. אבל נס חנוכה, שהוא לכאורה יותר קטן, פחות שמן היה, בכל זאת עושים מזה חג. האמת היא שהרמב״ם שם קצת סדר בעניין, כשהרמב״ם כותב בהלכות חנוכה שבימי בית שני, הוא מסביר בכלל על מה מדובר, אז הוא אומר, בימי בית שני, כשמלכי יוון רדפו אותנו, גזרו גזרות, לא הניחו לנו לקיים את מצוותינו וכדומה, עד שריחם עליהם אלוהי אבותם והושיעם מידם. איך הושיעם מידם? וגברו בני חשמונאי, הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם. מסקנה, מה נקרא שהשם מושיע אצל הרמב״ן? כשצהל מנצח, זה נקרא שהשם מושיע. דבר שכדאי סתם ככה לשים לב אליו. אבל אחר כך הרמב״ם מוסיף שגם באותו יום ששחררו את המקדש, שגברו על אויביהם, גם לא מצאו אלא פח קטן של שמן, לא היה מספיק בשביל 8 ימים, הדליקו וזה הספיק ל8 ימים. אם כן, שני מאורעות הם הנזכרים בחג הזה, וכתוצאה מכך צריך לתקן כמה הלכות. אם היו שני מאורעות, כמה הלכות צריך לתקן? אני פונה בזאת אל הציבור. אם היו שני מאורעות, כמה הלכות צריך לתקן? רמז, משהו דומה. 2. בסדר? לכן אומר הרמב״ם, ולכן תקנו חכמים שבאותו הדור, שיהיו אותם 8 ימים שתחילתם בקפה בכסלב, ימי שמחה והלל. קודם כל, הדבר ראשון שעושים, זה יש תקנה קדומה, שכל פעם שיוצאים מעבדות לחירות, קוראים את ההלל. כמו שאומר הפסיקתא, מקור קדום, אין אומרים את ההלל אלא על אובדנה של מלכות. כי אי אפשר להיות עבד השם באמת, אם אתה עבד לאיזה גוי. אי אפשר להגיד הללויה, הללו עבדי השם, כשאתה עבד לאנטיוכוס. אז הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס, לכן אומרים את ההלל. יוצא לפי זה שבאמת חג החנוכה, גם לפי תפיסתו של הרמב״ם, הוא חג על העצמאות המדינית. בנוסף לכך, אומר הרמב״ם, יש עוד משהו שעושים, מדליקים נרות. זה מדליקים נרות על פתחי הבתים בערב. אם אנחנו אם כן מתייחסים ברצינות למקורות שלנו, יוצא שהדלקת נר חנוכה, זאת המצווה המשנית הפחות חשובה של החג, והמצווה העיקרית היא אמירת ההלל, שאמרנו אותו הבוקר בבית הכנסת. אמרנו אותו לכבוד זה שיצאנו מעבדות לחירות. טוב, אם זה ככה, אני התחלתי לשכנע אתכם שבעצם כל הנושא של נס פך השמן הוא לא משמעותי. אבל אני אתחיל להקשות על עצמי מספר קושיות ברשותכם, אבל קודם כל הייתי רוצה להקשות קושיה על החשמונאים עצמם. החשמונאים הרי קבעו את החג ביום שבו תיהרו את המקדש, בקפה בכסלב. עולה שאלה פשוטה, מה ראו החשמונאים לטהר את המקדש דווקא בכפה בכסלב? ולא בתאריך אחר. יענו לי החכמולוגים היושבים כאן, אם יש, אני לא יודע. יענו, כי זה ככה יצא להם, מה אתה רוצה? הם כבשו, ובקפה בכסלב, סוף סוף היה הזדמנות לטהר את המקדש, לכן קבעו את החג בקפה בכסלב. אם זה היה בקף בכסלב או בגימל בטבת, אז היינו קובעים את חג החנוכה בגימל בטבת. אבל זה לא נכון. מי שקורא בספרי המכבים, ואני מתעקש לקרוא בספרים האלה, ספרי המכבים כתוב שהם כבשו את העיר שבועיים לפני קפה בכסלב, בתחילת החודש. אז למה הם חיכו? מה תגידו, בגלל שהם צריכים קודם כל להחליף גרביים? לוחמים, מיוזעים, קשה וכו'. לא, אז כנראה שיש איזו כוונה בדבר, יש איזו מחשבה בכלל, עניינים מקדשיים, העמים הקדומים והעם היהודי בכלל. זה לא היו עושים דברים באופן סתמי. יש איזו משמעות מאחורי הדברים האלה, והתשובה כתובה בספר המכבים בעצמו, ששלוש שנים בדיוק לפניכם, בקפה בחיסלב, אנטיוכוס הרשע, היווני, הסלבקי, תימה את המקדש, והקריב חזיר על גבי המזבח, והכניס פסל של זאוס אולימפיוס לתוך קודש הקודשים. ולכן אפשר לומר שהוא חנך שם את מקדשו האלילי. כלומר, חג החנוכה של אנטיוכוס קדם לחג החנוכה של החשמונאים.
הוא
המן. מה?
כמו המן,
שהגורל שלו. בדיוק, המן הוא זה שקבע את חג הפורים. אגב, גם פרעו קבע את חג הפסח, אם כבר. אתה מסתמיד, זה גם הבריטים קבעו את יום העצמאות, אותו דבר. אבל, כאן עולה שאלה. בסדר, אז החשמונאים עשו את החנוכה שלהם כתגובה לחנוכה של אנטיוכוס. ואני מוכרח לשאול שאלת אנטיוכוס. למה אתה, אנטיוכוס, קובע את החנוכה של המקדש האלילי שלך בקפה בחסלב? צריכה להיות איזושהי סיבה. רוצים את הסיבה? כן, בטח רוצים. התשובה היא, בגלל שזה היה חג החנוכה. ודאי. אם תסתכלו בספר חגי, שנכתב בימי חגי הנביא. חגי הנביא חי בראשית ימי הבית השני, אותו בית שחולל על ידי אנטיוכוס. והוא מעודד את העם לבנות את המקדש. ויש לו נבואה מיוחדת ליום 24 לחודש התשיעי, כלומר כ"ד בכסלו, יום לפני חנוכה. והוא אומר, היום זה יום שבטרם שום אבן על אבן בהיכל השם. בהמשך הוא גם קורא ליום הזה יום יוסד היכל השם. כלומר, היום שבו הניחו את היסודות למקדש היה כ"ד בכסלו. יוצא שבכ"ה התחילו בעבודת הקורבנות. יוצא שלדורות חנוכת הבית השני הייתה בכ"ה בכסלו. סביר מאוד שהיהודים כל שנה היו מציינים את התאריך הזה, היו חוגגים את התאריך הזה של חנוכת המקדש. ולכן אנטיוכוס, בעצם הוא לא הראשון שעושה חנוכה, הוא בעצם בא אחרי החנוכה של בוני בית שני. כן, בבקשה. נכון, נכון, בחג הסוכות שם. שם הוא לא מדבר בכלל על קורבנות. אין קורבנות שם בחגי, תסתכל בחגי. הוא מבקר את הכהנים, נכון. כל אשר יעשו שם תמהו. אבל אם תסתכל טוב טוב, אתה תראה בספר עזרא, שבימי שש בצר הקריבו קורבנות, אחר כך הפסיקו. בתילת עבידת בית אלהנה. כתוב, מה נעשה? אחר כך זה התחדש. גם בספר עזרא, סופר על ההתחדשות. אבל בקיצור, אני צודק. עכשיו, אבל מה שאני רוצה לומר, וגם אם תאמר, זה משהו חדש, כ"ה בכסלו, היה משמעותי מבחינת, במיוחד שהנביא מדגיש שם את התאריך. הוא אומר, שימו לבבכם למן היום הזה ועלה. כנראה שיש משמעות לדבר הזה. אבל אני פתרתי את עצמי יותר מדי בקלות, עולה השאלה מדוע ראו אבותינו בימי בית שני להתחיל את הבניין בכ"ה בכסלו. צריכה להיות איזושהי סיבה. הסיבה היא פשוטה, משום שזה היה חג האורות. ודאי, היה חג. הרי כל חברה חקלאית, כשהיא מסיימת את האסיף, היא עושה חג. למשל, התורה ציוותה לעשות את חג האסיף ב-15 יום לחודש השביעים. עלו חג הסוכות, באוספך מגורניך, מנקבך, אתה עושה חג של 8 ימים. יש רק בעיה אחת, שהמסיק הוא יותר מאוחר. מי שיודע, מי שמכיר אנשים שיש להם זיתים, יודע שמסקו בערך לפני שבוע. מה עושה חברה חקלאית שסיימה את המסיק? היא עושה חג של כמה ימים? של 8 ימים. ומה יהיה המוטיב המרכזי של חג חקלאי לכבוד המסיק? שמן, נרות, סופגניות, ומכיוון, ספנג'ים, ומכיוון שמדובר בימי החורף, אז גם סביבון, כי מה יש לך לעשות בבית? זאת אומרת, שחג קדום המציין את השמן והאור, היה כבר קיים באותם הימים. ועד כדי כך שהמשנה אומרת שאפשר להביא ביקורים מהזיתים עד חנוכה. כנראה שזה הסיום של האיסוף הזה, של הזיתים. אבל אז יוצא ש... אבל למה, אז למה, אבל מה זה, מה זה קשור? למה אלה שבנו את בית שני החליטו שצריך דווקא בתאריך של, של החג הזה לעשות את חנוכת המקדש? התשובה היא פשוטה מאוד. ימי הבית השני הם ימים מאוד לא פשוטים מבחינה היסטורית. זה כבר לא אור, זה כבר לא בית ראשון שבו שכינה שורה באופן גלוי בעולם. זה עוד לא גלות. זה משהו על הגבול בין היום לבין הלילה. בין העצמאות המלאה לבין גלות מלאה. זה משהו באמצע. האם שכינה שורה בימי הבית השני? התלמוד אומר לא שרתה שכינה בבית שני. מצד שני, הנביא, זכריה, שחי בתקופה ההיא, אומר, הנה ניבה ושכנתי בתוכך, אז צריך להחליט, או שיש שכינה או שאין שכינה. התשובה היא שהייתה שכינתונת. קצת שכינה. מה זה קצת שכינה? איך מתארים את זה באופן ציורי? אור בחושך. נרות. אז זה בדיוק מתאים לחג הזה, שבו היו מדליקים נרות בחשיכה, בחשכת החורף. אהה. עכשיו כאן עולה שאלה, אם ככה, אם נוהגים לחגוג את האור בקפה בחסלב, מי הראשון שעשה את זה? מי האדם הראשון שחגג את תוספת האור בתקופה הזאת? האדם הראשון כמובן. הרי התלמוד אומר במסכת עבודה זרה, דף ח', עמוד א', שם התלמוד מתחכה אחרי שורשו של חג אלילי קדום. שהיה נהוג ברומא, חג הסטורנליה. חג הסטורנליה, לכבוד סטורנוס, האליל, שם מסופר כך, שאדם הראשון, כך אומר התלמוד, חטא בחודש תשרי. אחרי החטא הוא ראה שהימים הולכים ומתקצרים. אמר, לפי שסרחתי, עולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. הוא הפעם ראשונה רואה את האור, והאור הולך ומסתמצם, הוא לא יודע מה זה. ישב ובכה בתענית, 8 ימים. כיוון שראה תקופת טבת. תקופת טבת זה תאריך אסטרונומי, הלא הוא היום הקצר ביותר בשנה, והוא ה-21 בדצמבר. וראה יום שמאריך והולך. כמה זמן לוקח כדי לראות שהיום מתחיל להתארך? 3 ימים בערך. הגיע ל-24 בדצמבר. אמר, מנהגו של עולם הוא, עשה חג 6 ימים. כלומר, מה-24 בדצמבר עד ה-1 בינואר. ואומר התלמוד, הוא התכוון לשם שמיים, והם, הרומאים, עשו אותו לעבודה זרה. זה בעצם, החג הזה הוא הסבא של חג המולד הנוצרי, המפורסם. אז השאלה... אגב, יש לי עד 10 או עד 10:15? 10:15, בסדר, אוקיי, ביי. לא, כי אם יש מישהו צריך ללמוד, משהו. טוב, בקיצור. אז יוצא לפי זה שכיוון שתקופת טבת באופן ממוצע יוצאת בכ"ה בכסלו, יוצא לפי זה שאדם הראשון, ודאי בשנה הראשונה הייתה התאמה, והוא בעצם עשה 8 ימים של חג לכבוד האור בכ"ה בכסלו. אם כן, זה קדום מאוד. אבל זה שיש עכשיו יש יותר אור, בכלל שבעצם זה שיש עונות, ימים קצרים וימים ארוכים, במה זה תלוי? זה תלוי בהטיית ציר כדור הארץ. בגלל שהציר של כדור הארץ מוטה, איננו מאונח למסלול של כדור הארץ מסביב לשמש, לכן יש לנו עונות. אז אם ככה, מי שעשה את זה, זה מי שברא את העולם. מי שברא את העולם החליט שיש יותר אור בעולם החל מכ"ה בכסלו, והדברים מפורשים. אם יש פה אנשים שלמדו מתמטיקה, יש כאלה, נכון? אז אתם תדעו לספור עד 25, אז בואו נתחיל. בראשית ברא אלוהים את השמיים. ואת הארץ והארץ הייתה תוהו, זה כבר 10, בבואו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, 25. זאת אומרת שהמילה 25 בתורה היא המילה אור, משום מה זה בחודש, זה בפסוק השלישי, כנגד החודש השלישי בשנה. טוב, בכל זאת, זה אומר משהו. אבל אם כל מה שאני אמר, יוצא לפי זה אגב, שהחגים הם לא בעקבות המאורעות. המאורעות הם בגלל החגים. כלומר, אם אנחנו נאמר שהתאריך הוא כבר מוכן מראש להופעה של יותר אור, יוצא לפי זה שהחשמונאים לא עשו אלא הוצאה אל הפועל של פוטנציאל שכבר קיים.
כן.
יפה.
וכנראה שזה קשור, כי הזית זה הפרי שממנו מפיקים אור. הרי בשביל מה יש זיתים בכלל בעולם? הזיתים זה בשביל השמן, כן? בכל חברה חקלאית, השמן, הזית הוא בעיקר בשביל השמן.
אבל חשבתי שזה בגלל שאוספים, אז זה רצון להודות על התבואה שהייתה, אז אני בא ומקריב את זה כלפי שמיים.
יפה.
בעצם פה זה מה שאתה אומר, זה סוג של סימבול כזה לזה שהעולם לא חוזר לחשוב.
אז כנראה שיש איזו התאמה, זה נפלא, לראות איזו התאמה בין מישורים שונים של המציאות. מה רע בזה? כן, יש עדות בכתבי ים המלח, במגילות הגנוזות, רואים שאצל האיסיים, בכף ג' בכסלב, הם היו עושים את יום השמן. היה להם איזה משהו מיוחד.
איסיים זה בית שני.
כן, יום בית שני. עכשיו, אם זה כך, אגב, החג של סטורנוס, הוא אומר משהו, כן? זה בכל זאת אומר שגם אצל האומות הייתה איזו מחשבה כזאת. עכשיו, אם יורשה לי, יוצא לפי זה, אם אני צודק בכל מה שאני אמרתי, ויש לי נטייה לחשוב שזה נכון, יוצא שאני הרסתי את מה שאמרתי לכם בתחילת ההרצאה שלנו. כי אני אמרתי שהטעם העיקרי של החג הוא החירות, והנה עכשיו אני מחזיר את מוטיב האור בצורה חזקה ומרכזית מאוד. אז צריך להחליט, או חירות, או אור, תחליט. או שהחירות זה אור. נכון, אבל אז זה כל חירות זה ככה. גם החירות ממצרים וגם החירות מהבריטים. מה השתנתה החירות של חנוכה שהיא קשורה לאור? היא קשורה לאור בגלל שזאת הייתה מלחמה נגד יוון. רבותינו אמרו בתלמוד ובמדרשים שהבלגן שיש בהיסטוריה על ידי האימפריות השונות שעולות, זה בעצם תולדה של בלגן קדום, קוסמי. שבו נאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, במילה אחת, בלגן, וואו, שווה. והארץ, זה מה שנאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אמרו חז"ל, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, ותהום זו רומא. כן, אלו ארבע אימפריות שהתנגשנו איתם במהלך ההיסטוריה, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. אם ככה, יוון זה חושך. יוצא לפי זה שהמלחמה נגד יוון זה מלחמת האור בחושך. מה שאני אומר, ואני מתפלא שאתם לא מתקוממים נגד זה, זה שערורייתי. מכל התרבויות כולן, דווקא לומר על יוון שהיא החושך, זאת העמדה הכי חשוכה שאפשר לחשוב עליה. כי הרי גם אם לא כל כך מסכימים עם היווניות, אבל אי אפשר לומר שיוון לא הביאה אור לעולם. החוש הביקורתי המדעי, הפילוסופיה, האסתטיקה, המשטר הדמוקרטי, ועוד הרבה דברים, האדריכלות, כל זה בא לנו מיוון. אז מי שאומר שיוון היא חושך, אינו אלא חשוך. אבל אם נדייק בדברי רבותינו, הם בכלל לא אמרו שיוון היא חושך. היא אמרה שיוון נקראת חושך משום שהיא מחשיכה. היא חשיכה עיניהם של ישראל. ואני אגיד לכם למה. מכיוון שיוון היא אור, וגם אנחנו אור, יש תחרות בין האורות. אור אחד מחשיך את האור השני. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה שהיא מאוד מרכזית. אנחנו מדברים על היוונים כרשעים, רדפו את היהדות. אם נעשה חשבון, היוונים שלטו פה בארץ ישראל, אם אנחנו כוללים גם את ימי אלכסנדר מוקדון, גם את השלטון התלמי וגם את השלטון הסלבקי, היוונים שלטו בארץ ישראל 190 שנה. הרדיפות של אנטיוכוס, מקסימום 5 שנים. יש לנו מכן 185 שנה של שקט. אז אל תגיד שהרשעים, שהיוונים הם כאלה רשעים. אמנם אחייניתי כשהייתה קטנה אמרה, אנטיוכוס היה רשע, זה בגלל שהוא היה יווני. אבל יש לי בכל זאת קושיות על זה, כן? אם אנחנו מסתכלים על מה שחשבו היוונים עלינו, יש לנו עדויות היסטוריות למה שהיוונים חשבו עלינו. ומה שמאוד מדהים הוא שהמפגשים הראשונים בין היוונים ליהודים היו של הלם תרבות מצד היוונים. כן? יש לנו למשל עדות של קליארקוס. קליארקוס היה תלמידו של אריסטו. אריסטו היה רבו של אלכסנדר. כלומר, אריסטו נכח בראשית הכיבושים של אלכסנדר מוקדון את העולם. קליארקוס מספר על פגישה שהייתה בין אריסטו לבין חכם יהודי בשם שמעון. יש להניח שמדובר אם כן בשמעון הצדיק שהיה בין אותה התקופה, היה כהן גדול. וקליארקוס אומר שאריסטו התפעל מאוד מחוכמתו של אותו יהודי, שהיה כל כך מלומד וחכם, שאפשר היה לחשוב עליו שהוא יווני. כלומר, טוב, זה כבר מראה משהו על איזושהי חסימה שיש בנפש היוונית, שאיננה מסוגלת לשפוט דברים בעולם, את האחר, אלא במשקפיים שלה. זה לא קשור ליהודה שאני עכשיו ניקיתי את המשקפיים. זה מקרי בדרך. זאת אומרת שהיווניות בעצם רואה את עצמה בתור האנושות האולטימטיבית, והכל נמדד על פי זה. אבל לכל פנים, התפעלות עצומה, גם בתלמוד מספר לנו על המפגשים בין אלכסנדר מוקדון לשמעון הצדיק, שמספרים אפילו שאלכסנדר השתחווה לכהן הגדול היהודי. תמוה. אבל עוד יותר חריף מזה, אנחנו רואים בימי תלמי השני פילדלפוס, שני דורות אחרי אלכסנדר, המלך ההלניסטי באלכסנדריה, מתפעל כל כך מתורת משה שהוא מחליט לתרגם אותה ליוונית. תרגום התורה ליוונית זה לא סתם איזה עבודת מאסטר. זה משהו הרבה יותר רציני. הוא הביא בשביל זה 70 חכמים והושיב אותם כדי שיתרגמו את תורת משה. אגב, במסורת התלמודית כתוב שהוא הושיב אותם בחדרים נפרדים וכולם תרגמו אותו דבר. אתם יודעים למה הם תרגמו אותו דבר? כי הם ישבו בחדרים נפרדים. עכשיו, זה באיגרת אריסטיאס את פילוקרטס, שיש איזו התפעלות עצומה של היוונים בתורת משה. אני רוצה להבין משהו. מבחינתם של היוונים, הם רצו לעשות טובה לעם היהודי. אמרו, איזה יופי שאתם, במסירות נפש אדירה, שמרתם על הספר החשוב הזה, על החוכמה העצומה של משה, אבל הבעיה היחידה זה שזה כתוב בעברית. אנחנו נציל את הספר הזה מן הנשייה, על ידי שנביא אותו למאגר של התרבות הכללית. סוף סוף יהיה לזה מקום מכובד, על מדף מכובד בספרייה של אלכסנדריה, לצידם של היצירות של אפלטון, של אריסטו, ושאר הפילוסופים, ואתם תראו כמה שאנחנו מכבדים את תורת משה. הכבוד הזה, שהיוונים נתנו לתורה, הוא מבחינתה של המסורת היהודית רצח. זאת רציחת תורת משה. וזאת מדוע? משום שזה הפיכת התורה לסוג של חוכמה. והלא, התורה איננה חוכמה, אף על פי שהיא חכמה, אבל אין זו חוכמה. כמו שלא נוכל לומר, למשל, אני יודע, האוניברסיטה עניינה להיות יפה. זה יכול להיות שהיא יפה, אבל לא בשביל זה יש אוניברסיטה, לא בשביל היופי, בשביל מה שלומדים שם. כן. כן. אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה עם זה, רק שבאותו מקור תלמודי גם נאמר שהדבר הזה הביא חושך לעולם שלושה ימים. בכל זאת, חושך לעולם שלושה ימים זה לא סימפטי, והיה היום הזה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. בכל זאת, כן? כך שיש מחלוקת בין אגרת אריסטיאס לבין המסורת הארץ ישראלית, בין יהודי אלכסנדריה ליהודי ארץ ישראל, ברור. בכל זאת, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שההסתכלות על התורה בתור חוכמה, זה בעצם משהו נורא והיום. מדוע? משום שהתורה איננה חוכמה. אז מה היא כן? היא דיבור. מה ההבדל בין חוכמה לדיבור? זה פה נקודה שכדאי לשים לב אליה, כי היא מסבירה הרבה מאוד דברים בדבר התהום הפעורה בין המסורת המערבית לבין המסורת, של הנבואה. אולי בהקשר הזה אני רוצה לספר לכם סיפור. קום זה סוגריים. היה יהודי אחד בשם הרמן כהן. הרמן כהן היה פילוסוף יהודי, שמו העברי יחזקאל, הרמן יחזקאל כהן, נאו-קנטיאני בברלין בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. כתב ספר בשם דת התבונה ממקורות היהדות. מה משמעותו של הביטוי הזה? שהיהדות היא, לפי שיטתו של הרמן כהן, המימוש המוצלח ביותר של הפילוסופיה של אמנואל קאנט. כלומר, משה רבנו, רבי עקיבא, הרמב״ם, הסתכלו בביקורת התבונה הטהורה, ועל פי זה כתבו. זה המימוש המוצלח ביותר. הוא נתן על זה הרצאה בפני מאות בני אדם בברלין, ואז היה שם איזה יהודי ששאל שאלה. אמר לו, אדוני הפילוסוף, איפה בתוך השיטה הגדולה הזאת נמצא ריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל? בום. התגובה של הרמן כהן הייתה שהוא פרץ בבכי. כלומר, כאן התגלתה, כיוון שהוא אדם אמיתי, התהום הבלתי ניתנת לגישור בין מסורת של חוכמה למסורת של נבואה. גם אם לפעמים נראה לך שהחוכמה והנבואה מדברים על אותו הדבר, זה לא אותו הדבר. וזאת למה? כי זה ההבדל בין תוכן אימפרסונלי ותוכן פרסונלי. בין מה שהוא למי שהוא. כשיש חוכמה, אין שום חשיבות לשאלה מי הוא העוסק בחוכמה. כי החוכמה היא אמיתית מצד עצמה. יכול להיות שסטודנט לפיזיקה ילמד את חוקי הגרביטציה של ניוטון, בלי לדעת שניוטון הוא זה שגילה את החוק הזה, וגם חוק הגרביטציה יישאר נכון גם אם אף אחד לא ילמד אותו. יש לנו עדויות היסטוריות מוכחות שתפוחים נפלו מן העץ עוד לפני ניוטון. ואפילו ידוע שהם נפלו לא רחוק מן העץ. לכן אפשר לומר שחוק הגרביטציה כחוכמה הוא אמת מצד עצמה. ולא אכפת לנו כל כך מי הלומד. בעצם הלומד צריך להתעלות אל התוכן הזה, התוכן לא צריך להגיע אל הלומד. כבודו מחכה לי? טוב. מה? אפשר לשבת. כן. לי אמרו עד 10:15, אני מנצל את זה עד תום. זהו, מה, זה מה יש. כן. עכשיו, מה זאת אומרת? לעומת זה, כשאני מדבר עם מישהו, אין שום משמעות לדיבור בלי מי שהדיבור מופנה אליו. המשפט העמוק, העבר נא לי את המלח בבקשה, אין לו שום משמעות אם אין אישיות שאליה מופנה המשפט הזה. ולכן, אפשר לומר, התורה, בתור דיבור, היא מופנית אל מישהו, אל זהות אנושית ספציפית, האומה היהודית, עם ישראל. ברגע שאנחנו מתרגמים את התורה הזאת ליוונית, הפכנו אותה לתוכן מחוסר כתובת, קוסמופוליטי, אבל חסר חיות. יש בתפילות של חנוכה ביטוי כזה. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכחם, מה המשך? מה פתאום? הנוסח המאוחר בדפוסים יכתבו לשכחם תורתך, אבל הנוסח המקורי האמיתי, זה של רבנו סעדיה גאון בין היתר, וזה שמופיע בסידורים הישנים, לשכחם מתורתך. מתורתך. כלומר, אם ניקח את זה ברצינות, זה אומר שהם רצו להשכיח את ישראל מן התורה. את התורה רצו לשמור. אחד הגלגולים של התפיסה הזאת זה הנצרות. הנצרות מאמצת את התנ"ך, אבל לא רוצה את עם ישראל. אותו הדבר, זה בעצם מתחיל באמת על מי פילדלפוס. במילים אחרות, האהבה היוונית אל תורת משה הייתה בעצם כיבוי אורות של תורת משה. עכשיו נשאלת השאלה, איך זה אפשרי בכלל שעמדה כזאת תופיע באנושות? עמדה כזאת יכולה להופיע ברגע שפסקה הנבואה. כל עוד והיו, כל זמן שהיו נביאים בעולם, הייתה התגלות ישירה, היה ברור לכולם שדברי הנביאים, דבר השם, מופנה אל האומה הישראלית. בגלל שכולם ידעו שזה דיבור. גם אם מישהו שומע את הדיבור, הוא מבין שזה לא מופנה אליו. מי ששומע את המשפט העמוק, העבר נא לי את המלח בבקשה, והמלח לא מונח לידו, מבין שזה לא אליו שדיבור. אבל ברגע שפסקה הנבואה, ואז הופיע התחליף של הנבואה בעולם, אלוהי הפילוסופיה היוונית, או במידה מסוימת גם באותם הימים הדתות. מאותה שעה נשאלת השאלה, אולי התוכן של התורה מפסיק להיות מיוחד לעם היהודי, והופך להיות קוסמופוליטי. שאלה זו היא שאלה חריפה מאוד, שהטרידה את החשמונאים בעצמם. כי הרי הם ניצחו. כן? ניצחנו את היוונים, כיסחנו להם את הצורה, יפה מאוד. אבל מה זה אומר? שהיית יותר חזק. נכון, מעטים מול רבים, אבל אני השתמשת באסטרטגיה נכונה. זאת אומרת, זה שהיה ניצחון צבאי ואפילו טיהור המקדש, זה עוד לא מוכיח שהיוונים בתזה הבסיסית אינם צודקים. והתזה הבסיסית של היוונים היא שיש תרבות על כוללת, אפשר לקרוא לה התרבות היוונית, ויש לה מקרים פרטיים. יש יווני, יווני. יש יווני מצרי, יווני בבלי. יש גם יווני יהודי. זה סוג מסוים של יווניות. כולנו יוונים עם גוונים שונים. והשאלה היא, האם הם צודקים או לא צודקים? במיוחד שהשושלת החשמונאית סיפקה לכאורה הוכחות לכיוון הזה. זאת הסיבה, אומר המהר"ל מפראג, שבגללה היה צורך בנס פך השמן. נס פך השמן היה עדות, איזה מין קריצת עין של בורא העולם לבניו, שגם במצב של היעדר ההתגלות, ממשיכה השכינה לשרות בצורה כלשהי, אפילו בצורה של נר קטן, בתוך האומה הישראלית. וכאן נקודה, אם כן, מאוד מאוד עמוקה, של הנצחיות של האומה שהחלה דווקא בימי החנוכה. אפשר לומר, וכאן אני עושים חשבון היסטורי כולל, מה הניצחון החשמונאי תרם לעולם. אני אגיד משהו לא נעים, אבל הניצחון החשמונאי תרם לעולם את הנצרות. כלומר, כן, כן, זאת האמת. זאת אומרת, מכאן ואילך, האמונה המונותאיסטית הלכה וצברה יותר ויותר נקודות, ויצרה לה דתות מונותאיסטיות שיצאו מן היהדות. לעומת זה, אם לא היה הניצחון החשמונאי, ייתכן מאוד שהעם היהודי היה ממשיך להתקיים בתור שבט מעניין וקוריוזי באיזושהי פינה של המזרח התיכון. כלומר, היה מן הסתם המקדש היה ממשיך לתפקד. זה מעניין, אצלכם יש רק אל אחד, וואו, זה מעניין, תשמע, אין לכם פסלים, וואו, מעניין, בוא תצלם. נביא את זה לאלבום התמונות, זה מעניין. אבל מעבר לזה, לא היה נשאר כלום. הניצחון פתאום גרם שבעצם היה האירוע הראשון על, על הסדר העולם החדש של האימפריה הסלבקית, וזה בעצם מה שהביא לשינוי משמעותי בעולם, שממשיך עד עצם היום הזה. תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה, חג שמח.